תודה רבה רבה לארבעת הדוברים שלנו, היה פשוט מרתק, ואני ממש ברשותכם אצלול פנימה, נתחיל משאלות פרשניות, מבט על קצת על התורה, איך אנחנו ניגשים לתורה, משם קצת נרד לקרקע, אל הבור, כמו שאמר אורן בהתחלה, וננסה להבין את משברי ההווה. נתנאל, אני רוצה להתחיל איתך, ובספר שלך, קיצור תולדות הישראליות, דובר כאן על מעשה אבות סימן לבנים, ודיברנו על אנחנו חיים את התנ״ך, וזה קורה כאן כל הזמן. בספר שלך בעצם אני צריך לסכם אותו על רגל אחת, תקן אותי אם אני טועה תכף, יהודה ויוסף זה בעצם שתי אידאות שפושטות ולובשות צורה מחדש בהיסטוריה של תולדות ישראל. אז אני אשמח אם תוכל קצת על רגל אחת לנסות ולדבר על התפיסה הזאת שחורז את ההיסטוריה, יהודה ויוסף.
קצת התקלה וקצת ארוך ומרועיין טוב, עונה על מה שלא שאלו אותו, אבל בכל זאת ננסה. אני רק אגיד, זה לא קשור, אבל לא יכולתי שלא לשים לב לזה שאני חריג. יש פה הרב אורי והרב אוריה והרב אורן, זה הכל אור. מה שניסיתי להגיד, ועוד פעם זה לא חדש, הדברים ידועים, זה קודם כל ספירת הרגעה. לפעמים אנחנו, הרב אורי אמר את זה בסוף דבריו, לפעמים אנחנו מסתכלים על ימינו ואנחנו דואגים מה יהיה ולא היה כדבר הזה ומעולם לא היה ריב כזה וכולי. הרבה פעמים הלימוד של התורה, של התנ״ך, של עוד דברים אחרים, הוא בעיקר נותן לנו פרספקטיבה וכדורי הרגעה להגיד, הכל בסדר, הדברים היו, וכמובן אפשר ללמוד מזה ועוד כהנה וכהנה. ומה שניסיתי להראות, אני אתחיל פה גם בגיאוגרפיה, אם אנחנו היום מדברים על שמאל וימין, שמאל וימין קיימים כמובן כבר בתנ״ך. שבטי הצפון ויוסף בראשם נקראים שבטי השמאל, כי ככה למשל ביחזקאל ובמקורות נוספים, כי כידוע שמאל בעברית זה צפון. נעשה פה גיאוגרפיה, אבל אם אני עכשיו מסתכל, זה נכון גם לכיווני שמיים, בסדר? אם אני מסתכל מזרחה, זה אומר שהפנים שלי הם מזרחה, משם השמש עולה, לכן זה הכיוון הכי חשוב. לכן מזרח בתנ״ך נקרא פנים או קדמה, מימיני נמצא הימין, כלומר תימן הדרום, משמאלי הצפון שעד היום בערבית זה שמל, ולכן איך נקרא הים התיכון שמאחוריי? הוא נקרא הים האחרון פשוט כי הוא הים המערבי. אז יש פה איזשהו עניין גיאוגרפי מעניין של שמאל וימין בתנ״ך. הימין זה שבט יהודה, השמאל זה שבטי יוסף, ולא נרחיב עכשיו, אבל מה שניסיתי להראות זה איך המון מוטיבים, ואורן רמז לזה, שבעצם היום המון מוטיבים שאנחנו מסתכלים עליהם היום, השמאל והימין, כל אחד מאשים את השני, אלה לא יודעים להיות יהודים, אלה לא יודעים להיות ישראלים, אלה פה, אלה ככה וזה, זה מהלב של הלב, מהגרעין הכי 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 קדום של העם הזה. עוד לפני כן הרב אוריה הזכיר את קין והבל, זה ארכיטיפים שמתחילים משם, לא נפרש את זה כרגע, אני רק אגיד שזה מעבר ליהודה ויוסף, אלא בכלל השבטיות הישראלית כיום, שורשה נטועים בגוונים השונים שבין שבטי ישראל הקטועים.
ובספר שלך, אם אני לא טועה, אם אני זוכר נכון, ממש אתה אומר, טוב, תראו, התכונות, האופי של שבטי יוסף, זה ממש הישראלים היום שפזורים לאורך מישור החוף, זה תרבות תל אביב, מנגד יש יהודה ושומרון, תרבות הער, והגלגולים הללו, התנ״ך הוא בעצם איזושהי מפה, שהיא מפה באמת מטה-היסטורית, אפשר לקרוא לזה ככה, או גלגול של ארכיטיפ ממש בדקה, אם אתה...
כן, לפעמים מסתכלים היום על על התנועה החילונית או החופשית, ואומרים, הכל חדש, הכל זה, ואתה פותח את התורה, ואתה רואה שלא, אתה רואה ששבטי יוסף תמיד היו, נקרא לזה יותר הומנים, זאת אומרת, אוהבי אדם, אתה רואה את זה אצל אחאב, הסמל, שאומר לבן הדד, אחי הוא ורוצה לכרות בריתות שלום, הם נטו להסתכל יותר על השוויון שבין ישראל לעמים, גם אורן הזכיר את זה, זאת אומרת, הנטייה הזאת להגיד, אנחנו לא מעל העמים, אנחנו לא טובים יותר, היא הייתה קיימת כבר בזמנים קדומים בשבטי יוסף, הסיפור הזה של חיבור לאדמה, כמובן שיוסף שחולם על אלומות בזמן שאחים רואים צון, הוא איש האדמה, הוא המשביר לכל מצרים, הסיפור הזה שמי שחזר לארץ בלי לפגוע, ואנחנו אוהבים את היישוב הישן והעליות הראשונות שהיו דתיות, אבל בסוף המהפכות הגדולות של העלייה השנייה והשלישית שהיו חילוניות, שקשורות להחזרת האדמה, גם הם מסמליו של יוסף שהיה אוהב האדמה. נאושיות, אוניברסליות, אדמה, זה הסממנים הקדומים של יוסף הקדום, וגם של ממשיכיו בימינו אנו.
מעולה. אז אורן, אני רוצה לשאול אותך, האם הדברים האלו של נתנאל, וגם שאר הדברים שמעת פה, על אנחנו חיים את התנך, והמוטיבים חוזרים, ואנחנו באיזשהו מקום, בתוך אותו סיפור מיתי, אנחנו שחקנים בתוך הסיפור המקראי, נתנאל מדבר מאוד יפה על העולם החילוני, אבל בסופו של דבר, אתה כאילו רואה את התנך מתחייק כאן, ואם יש משהו שהציונות החילונית ביקשה לעשות, זה שאנחנו נהיה סוף סוף נורמליים, עם ככל העמים, אוהבים תנך, כמו שאמרת, אתה רוצה שיקראו, אבל אנחנו לא שחקנים בתוך איזה נבואה שחוזרת על עצמה, מעשה אבות סימן לבנים נאמר כאן, איך אתה קורא את הקריאה המיתית הזאת, שכאילו אנחנו שחקנים בתוך המיתוס?
קודם כל אני רוצה להגיד תודה, אני מת לטייל בשכם עכשיו קצת, חבל שאי אפשר, אולי אם יבוא שוויון יבוא אחר כך שלום, לך תדע.
יכול להצטרף לברסלברים שעון סדר
לך. נטייל שם. וגם רציתי להגיד לך תודה על הסוגיה, זה רעיון שלא חשבתי עליו קודם, שזו סוגיה, ולכן צריך לשים אותה על השולחן, אני טוען את זה הרבה זמן, שאחדות זה פיקציה שצריך לפרק אותה לפרטים. סוגיה, זה אומר לשים על השולחן ולא לוותר על הדעות. וגם רציתי להגיד תודה לאורי על הספר, מתנה, אבל על מה שלא חשבתי עליו מעולם, אני זוכר שרמב״ם אומר שיש שבע סיבות לסתירות במורה, ויש סתירות, הוא אומר, אני שוטל סתירות במורה נבוכי, הסיבה השביעית זה כדי שלא תעצבנו עליי, כל מיני מי שלא מבין אותי. מעולם לא חשבתי ככה על התנך. שהסתירות, מישהו כיוון אותה מראש, זה רעיון מדליק, שווה לשקול, אבל...
שוכנעת.
אבל אני מתנגד לו. לא, זאת אומרת, זה עוד פרשנות מקסימה, אני באמת אומר את זה, כי זה התבוננות יפה, אבל... אני מאוד מפחד, קודם אני רוצה לקבוע קביעה ראשונית, ההיסטוריה לא חוזרת על עצמה. היסטוריה אפשר ללמוד ממנה עקרונות, אירועים, המון דברים מעניינים, בשביל היום, בשביל העתיד. היסטוריה לא חוזרת על עצמה. שום דבר שנגזר או נכתב בתנך לא קרה באותה שיטה, על אף המשפט סלחו לי הקצת מוזר, שבכל דור ודור עומדים לנו חלותינו, זה נורא נחמד להגיד את זה. אולי מסיבות אמוניות וכולי, אני לא מזלזל במוטיבציה, אני רק חושב שזה לא נכון, זה פשוט לא נכון. יש הבדלים דרמטיים, אנחנו מספרים סיפורים נרטיביים, אנחנו מייצרים נרטיבים, אנחנו רואים בדיעבד טקסטים, אנחנו מחברים אותם, אנחנו לוקחים סתירות והופכים לסיפור, והסיפור שלנו, הוא סיפור טוב, הוא סיפור חדש, הוא מתבסס על הישן, הוא סיפור חדש. ואנחנו גם בארץ הזאת בסיפור חדש, הוא מתבסס על הרבה ישן, אני מאוד אוהב לקחת את בצלם אלוהים, ולחגוג את יהודה הנשיא, ויהושע ואליעזר, שהם הגיבורים הנסתרים של מורה נבוכים, אני מת עליהם, אני כותב על זה ספר, כבר כמה שנים עד שהוא יצא, לא יודע מתי. ואני חושב שיש המון 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 דברים שאני יכול לקחת מעבר, ולהגיד איזה יופי, זה לא מעשה אבות סימן לבנים, זה מעשה שלי, בפרשנותי את מה שהיה. אני עושה את החיבור ביניהם. אני זה שיודע להבחין בין זה לזה, זה אני.
שאלה עוקבת ממש לפני שאני ממשיך עם הרב אינבל והרב שרקי, האם אתה יכול להבין את תפיסת העולם, הקוקניקית, איך ניכנס אליה, שבאה ואומרת, כן, יש כאן מעשה אבות סימן לבנים, דיברת על כאן שכל דור ודור עומדים עליך לחלותינו, אנשים באים, רואים את איראן, ורואים את קיבוץ הגלויות, אתה אומר, אני לא מאמין בזה, אבל האם זה הזוי בעיניך, או שזה מובן, הזוי?
אני לא רק שזה הזוי. זה מסוכן. באתי לפה בשביל זה. אם אני מוציא מידי האדם, אחרתי התבונית, הספקנית, אני מאוד אהבתי את המשמעויות הספקניות, דרך אגב, של כולם פה. יש פה ספקנות באוויר, ואני מאוד שמח עליה, כי זה יסוד מרכזי בעיניי בהשקפה חילונית. אין לנו אמת בידיים, אנחנו לא... לאף אחד אין אמת בכיס. כיוון שכך, אנחנו חותרים לחפש אותה בדיאלוג, שום דבר לא קבוע מראש, מוכתב משמיים ואומר לנו כך או אחרת, גם לא תהליך הגאולה, אפילו שאני מת על הביטוי הזה, כן, אני מאוד אוהב משיח וגאולה, זה ביטויים חשובים. אבל אין להם משהו דטרמיניסטי שסגור עלינו, ושמורה לנו לעשות משהו שאיננו, ששכלנו הרגיל לא היה מאפשר לנו לתבונן בו ולבקר אותו. ולכן הסכנה תמונה בכך, שאנחנו עושים מעשים שבסופו של דבר, הם לא... לא יובילו אותנו למקומות
לא רציונליים.
אם אנחנו מבינים ששוויון בעולם החופשי זה המפתח הבסיסי לחברה מתוקנת ומסגשגת, ואנחנו אומרים כן, אבל יש לנו סיפור אחר שאומר ששוויון זה בסדר, זה לא מה שאנחנו באמת מתכוונים אליו, זה סטייה קטנה בכיוון שמובילה בסוף מצוס להתרסק. אז לכן זה מסוכן.
הרב ענבל, באיזשהו מקום מאוד מעניין, ראיתי איזושהי השוואה בין הדברים שלך לבין הדברים של אורן, לפחות בהיבט הזה, שדיברת על הסכנה מהדיבור על קץ ההיסטוריה, כן? ואולי ברקע, נגיד שהקריאה הקלאסית אולי של בתי המדרש הדתיים לאומיים, לפחות שהולכים בדרכו של הרב קוק, אולי זה קצת גם מעדד את הקריאה של נתנאל, של משיח בן יוסף, משיח בן דוד, נכון? משיח בן יוסף, זה החילונים, זה אורן, זה החומר, משיח, לפחות ככה בדרך כלל נהוג להבין, משיח בן דוד, זה בעצם הציונות הדתית, או העולם הדתי, הרוח שתיתן את הנשמה לגאולה. אתה בעצם אולי שותף פה עם אורן בביקורת הזאת, או ב...
אני לא שותף, אני מגיע לזה מהכיוון ההפוך, אז לא בטוח שזה הולך לאותו מקום. אני חושב שבאמת הקו המרכזי של תורה שבכתב ושבעל פה, זה שתלוי בנו. ושתלוי בנו, פשוט תלוי מה שאנחנו נעשה, ולכן אני לא מקבל כל תחזית עתידית שאמרו פה אנשים חשובים לפניי, שבוודאי לא יקרה או ככה, כל מי שאמר דברים כאלה בהיסטוריה טעה.
כלומר, מלחמת אחים יכולה לקרות,
הכל תלוי בנו, כמובן לא באמת הכל תלוי בנו, אבל מבחינתנו הכל תלוי בנו. הכל תלוי בנו, עכשיו זה מאוד טוב כדי להרגיע אנשים, וככה להכניס אותם לסוגיה, ושיתווכחו על הסוגיה ברוגע, אין בעיה כתרופת הרגעה זמנית. אבל מבחינה, מה שהתורה כל הזמן אומרת, וזה נורא נכון מבחינה התורה שבכתב ושבעל פה, מה שאורן אמר, שהדברים לא מתגשמים לפי הפשט שלהם, יש פשט, ואז יש עוד פשט, ואז יש דרש, זה לא עובד בצורה הזאת, ולכן תמיד מה שאנחנו חושבים שבוודאי יהיה, זה ודאי אף פעם עוד לא התגשם ולא קרה, בוא נלמד לפחות את הדבר הזה מההיסטוריה, הכל תלוי בנו, ופשוט אנחנו צריכים, כמו שאמרתי, לפעול בצורה הנכונה, שהסיבוב הזה, אני אסיים פשוט בדוגמה אחת, אני נוהג לומר אצלי בקוילל, שאומרים תמיד איך לקדם את הגאולה, ואז יש אומרים איך אפשר לקדם שיהיה סנהדרין, איך אפשר לקדם השראת שכינה, כן, כל מה שעם ישראל מחויב ומצווה ורוצה, אני אומר, בוא נתכונן גם לגוג ומגוג, ברצינות מלאה. כאילו אם אנחנו לוקחים ברצינות, אז כן, אני חושב שצריך להתכונן גם לגוג ומגוג, אני חושב שזה מבטא את המורכבות פה.
יפה. הרב, אתה שומע פה את הדברים, פחד מפני הדטרמיניזם האלוהי, שבעצם כופה עלינו את ההיסטוריה, המשיחיות וסכנותיה השונות, מה אתה אומר?
אני חושב שזה נורא מסוכן, לא ללמוד מהתנך, ולא לראות שאנחנו נתונים בתוך היסטוריה, שקווי הכלליים כתובים מראש, גם אם המהלכים הפרטיים יכולים להיות טובים או רעים, יש מאמורות בהחלט, עליות וירידות. אבל אני חושב שהמשיחיות היא חובה מוסרית לכל אדם שרוצה בעולם מתוקן, ולכן אם אנחנו לא נשים לב למה שהתנך מלמד אותנו על עצמנו, על הזהות שלנו, שהיא בעצם בנויה על יסוד התנך, מה שלא יהיה, אז אנחנו בסכנה של עיוורון ביחס למאורעות של ההיסטוריה. כך שאני במובן הזה אומר הפוך לגמרי מה שנאמר עד עכשיו.
ואתה... לא, אני מסכים לכל מילה פה, שוודאי...
לא, אל תעשה לי את זה.
לא, לא, אני באתי לפה כדי להתעלל בך, כן? אני מסכים שכל מה שאתה אמרת, שצריך ללמוד מזה, ואנחנו בתוך תהליך תנ"כי, אני אמרתי את זה בתוך דבריי. אני רק לא חושב שאנחנו יכולים לדעת מה הפסוק הבא, מה הפרק הבא.
זה לא. אנחנו צריכים לפעול... הציונות לא הייתה קמה ללא הזדהות עם האתוס התנ"כי.
לא, הזדהות, ברור שאנחנו פועלים תנ"ך, אמרתי, אפשר לפתוח רדיו. אבל לבוא ולהגיד, בגלל שהפסוק הבא, אז לכן, זה לא.
ברור, אתה יכול להבין את האורן הגיע לכאן כדי להזהיר אותנו מפני הסכנה המשיחית.
הוא בחרדה, הוא בחרדה, הוא פשוט קורא חלקים ממגילת העצמאות וחלקים אחרים הוא לא קורא, אז זה בסדר. זאת אומרת, אני בהחלט ער לחרדות, אני גם בהחלט ער לזה שיש פתרון לחרדות האלה.
איזה חלקים הוא לא קורא ממגילת העצמאות?
לאור חזונם של נביאי ישראל. הביטוי הזה הוא תקוע שם באמצע. לפני שאתה מדבר על שוויון לכל האזרחים וספר הספרים הנצרי, יש פה משהו שמתייחס אל הנבואה. מתוך ביטחון בצור ישראל. גם אלה הם חלקים אינטגרליים של המגילה, שאגב נחתמה על ידי ארבעה רבנים.
יפה. אגב, שמעתי ממך פעם הרבה, אני רוצה להמשיך רגע איתך, נלך לנתנאל ונחזור, אורן, תראה, אני רואה שאתה ככה רוצה להגיב. שמעתי ממך פעם אמירה מעניינת בהקשר הזה, שאם בעצם אנחנו לא נמצאים באיזשהו תהליך שההיסטוריה מתקדמת, זה אומר במדינת ישראל בהכרח היא כאילו הגאולה, בידיעה, זה אומר בעצם שלהיסטוריה אין משמעות והאלילות ניצחה. כי בעצם אנחנו באיזשהו מעגל דטרמיניסטי כזה, ואז התנך אין לו בכלל משמעות בה.
כן, זה תפיסה יוונית. בתפיסה היוונית יש מעגל שחוזר על עצמו, של היסטוריה שחוזרת על עצמה לפי תבניות מסוימות, בעצם אין תקווה. ואני חושב שדבר מאוד משמעותי אמר רבי יהודה הלוי, שבעוד שאלוהי הגויים הוא אלוהי העולם, אלוהי הקוסמוס, אלוהי ישראל הוא אלוהי ההיסטוריה, זה מה שהתנך מלמד. כלומר, ספר התנך בסופו של דבר מלמד אותך לא שיש היסטוריה קדומה קדושה, אלא שההיסטוריה בכללה היא קדושה, היא בעצם תהליך, זאת אומרת, של דיאלקטיקה הגליאנית של הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא קרא את העגל.
אני ממש מזדהה עם זה.
יפה, יפה. נתנאל, חזרה אליך קצת אם אתה רוצה להעיר על מה שדיברנו עכשיו, אבל אמרת מקודם שאתה רוצה לתת לנו צופר הרגעה, דווקא אני רוצה שתהיה רגע על כיסא נביא הפורענות, נביא הזעם שהיית. 2021 הוצאת את קיצור תולדות הישראליות. תחילת הספר דיברת על כך של משבר שנות ה-70, כל תקופה בעצם של ריבונות ישראלית, בית ראשון, בית שני, וואו, גם עכשיו צריכים להיזהר, כשמגיעים לשנות ה-70, משהו קורה, ואנחנו בעצם, כל המצברים של הכוחות הכילוי העצמי של עם ישראל יוצאים מהמחסנים, ואנחנו מתחילים להרוס לעצמנו. כן, זה היה 2021, מי שזוכר, מאז עברנו כמה שנים קשות, נפגשנו במלחמה, ככה במקרה, באיזה תחנה דלק, ישר חשבתי על זה, בדרום. מה, איפה אתה מאז שכתבת את נבואת הזעם, האם היא התממשה, האם אתה אופטימי?
קודם כל תספר,
יכול גם להסביר את זה.
לדעתי הזמנתי אותך לפחית פנטה בתחנת דלק, השמטת איזה מהסיפור. אני אתייחס למה שאמרו, ואחרי זה תכווין אותי עם זה. אני אספר קצת על השבר האישי שלי, לא איזה שבר דרמטי, אבל אני גדלתי בתפיסה שאותה הרב אורי תיאר יפה, שהציונות היא מדד המניות של S&P 500. זאת אומרת, נכון, אין פה המלצה להשקעה, אבל יש ככה עליות וירידות, אבל הגרף בגדול הוא בעלייה במאה השנים האחרונות, מי שעוקב. זו התפיסה שגדלתי, וזה, ויש משברים, וזה, אבל הגרף תשקיע, תשקיע כי זה זה. וכששאלו אותי, אחרי שחזרנו מהשלב הראשון של המלחמה, בחאן יונס, אז מה שהיכה בי זה יכולה להיות גלות שלישית. זאת אומרת, אני גדלתי, גלות שלישית לא תהיה וכולי. יכולה להיות גלות שלישית. אף אחד לא מבטיח לנו כלום על זה. עכשיו, אני אגיד יותר מזה. אנחנו לומדים תנך. אני חושב שהתנך עצמו מראה את הסכנה שבתפיסה שאנחנו מוגנים. ירמיהו, אחד האתגרים הכי גדולים שלו, זה הניצחון בדיוק. הניצחון של ימי חזקיהו. בימי חזקיהו היה ניצחון מופתי. ירושלים מוקפת ובנס פלאי, ירושלים ניצלת. עכשיו, כל הרי יהודה נחרבו, נותרו כסוכה בקרם, כמלונה במקשה. ואז אנשים האמינו בדיוק בדבר הזה שאנחנו זה, לחיש יכולה ליפול, הזקה יכולה ליפול, ירושלים, תקשיבו, יש איזה משהו פלאי. ואז בא ירמיהו ואומר, חברים, לא. אתם אומרים, היכל השם, היכל השם. יחזקאל יגיד במקביל, לנו ניתנה הארץ למורשה, אנשים שבטוחים שאנחנו, זה גרף של עלייה. ואז הוא אומר, לכו נא אל מקומי אשר בשילו, ראו את אשר עשיתי לו, וכו' וכו'. זאת אומרת, אני לא נביא ולא בן נביא, ואני לא בא להיות ירמיהו ולא בא לבאס. אבל הפרק הזה צריך להיות חקוק. זאת אומרת, אני מחזיק פה שתי קצוות. מאוד מאמין שיהיה טוב ופועל הטוב, אבל גוג ומגוג נושפת לי בעורף, כמו ש...
ופה נכנס משבר שנות ה-70, נכון?
מה? צוות גוג ומגוג. כן.
וואו, נביאי הזעם, אני כבר רואה פודקאסט כזה.
ודבר אחרון.
כן.
כמו שאמר הרב אוריה, ואני אגיב לרב אורי, רק לדבר אחד על מידת הספקנות, שבגדול אני אוהב אותה, אבל אני אוהב גם להגיד, יש ספקנות ויש פתיחות, ויש הבדל, אני נגיד לא מפחד מפרשנות, לפעמים יש כאלה נחרדים מאיזה משהו שאני אומר, לא, שום דבר לא מפחיד אותי, אבל בין ספקנות ללא יודע מה, לפתיחות, או צריך למצוא מילה יותר טובה, אבל הספקנות היא מסתכלת על כל דבר ואומרת, יש פה קורטוב של שקר. זאת אומרת, אני מזהה גם, עכשיו, אני אותו דבר, אבל הפוך. זאת, אני מסתכל על כל דבר, ואני אומר, יכול להיות פה קורטוב של אמת. כל דבר. עכשיו, זה אותו דבר, אבל זה קצת אחר. כי הספקנות כשלעצמה היא יכולה להיות ממיתה, לתפיסתי. אבל זה בנושא אחר.
מדהים, רק תמשיך איתנו, רק תתן לנו את הוורט הזה של הדור המייסד, הדור ההורס, הדור הבונה, נכון, של שנות ה-70.
אבל אמרתי...
משבר שנות ה-70, אני יודע.
לא, בעזרת השם זה לא יקרה, אבל כשמסתכלים בהיסטוריה, אז שתי המדינות הקודמות שהיו לנו נחרבו בשנות ה-70 להקמתם. דוד המלך מולך 33 שנה בירושלים, שלמה 40, בשנה ה-73 העסק מתפרק, בשכם הזכרנו את זה. בשנת 140 לפני הספירה קמה מדינת ישראל השנייה, מי שמקים אותה זה שמעון, אח של יהודה המכבי, ממליכים אותו להיות הכהן שהוא גם מלך, ובדיוק 73 שנה אחר כך, בשנת 67 לפני הספירה, שלומציון הצדיקה והמדהימה הולכת לעולמה, אורקנוס ואריסטובולוס מתחילים לריב ומביאים עלינו את האויב הרומי. אז בפרוס שנות ה-70 אמרתי בואו נשים לב שזה לא קורה לנו, ושהאויבים מזהים היטב כשיש בינינו חולשה, הייתה לצערי חולשה, אבל אני חושב שקמנו מתוכה בצורה ענקית.
מעניין שזה לא קרה בסוף.
נכון, נכון. אגב, אני אופטימי, אני לא ירמיהו, אני לא חושב שנחזה, אבל אני שם...
אורן, נשמח גם תתייחס וגם...
אני לא יודע כבר מאיפה להתחיל. רגע, אני מכיר את מגילת העצמאות בעל פה, אני מלמד אותה שנים, ואני שמח מאוד. אין לנו כאן זמן להיכנס לחזונם של נביאי. אני הזכרתי פה כמה מנביאי ישראל. רמב״ם הוא חלק ממשיך שלהם ברוחם ובגישתם, ותנועת ההשכלה באה מתוכם. הביטוי לאורם של נביאי ישראל הוא לא כנגד מה שאמרנו, חירות, שוויון, צדק, שלום, אלא הפוך. זהו חזונם של נביאי ישראל. רק מתוך גאווה בחזונם של נביאי ישראל זה נאמר, ואני לא, לא, אין פה זמן למגילת העצמאות. ספקנות, אני אמרתי, כמושג פילוסופי. במובן הזה, אני בא מהפילוסופיה, שזה אומר שאנחנו, זה באמת, יש תיאוריות דוגמטיות שונות. ואני הופתעתי קצת, יש מה שיש פה בסופו של דבר, גם בתוך השקפות דתיות, המון המון ספק לגבי העובדה שיש לי, יש לי את האמת ביד. אבל אני הרבה פעמים מקשיב לרבנים, המון, ואני שומע את הביטויים האלה, שאנשים מדברים, סליחה, אני לא רוצה אולי להזכיר שמות, חלק רבני ערים ידועים, הבן אדם כאילו נפגש אתמול עם אלוהים, והוא יודע להגיד מה אלוהים אמר. ואני אומר, אבל אם זאת האמת, זה כמו דוגמות נוצריות כאלה, שאתה אומר, אתה מגיע ואתה, יש לך דבר אלוהים לתת לי כאן, לא את השקפותיך הנוקבות על האמת שאתה חושב שראוי להיאבק עליה, אלא תיווך מלא, 100%, זה הופך את הדברים שלך, לא שלך, זה הופך אותם לדוגמטים. לזה התכוונתי כשאמרתי שכאן הייתה רוח ספקנית לחיוב, שהיא ספקנית אצל קרל פופר.
רוח ש... תלמודית אפשר לקרוא לזה.
נכון, נכון, נכון.
שפה אנחנו... שלנו היא...
רוח מה רק הוא
רבויה? תלמודית. תלמודית. שפה שלנו היא תלמודית.
אני מסכים לגמרי, זה בדיוק בלב מסורת ישראל. הפלפול, הספקנות, בכלל יהודים לא כל כך עסקו באלוהים, אני מקווה שאתם יודעים את זה. יהודים, רוב היהודים המרכז, לא הקבלה והזה, אבל זרמים המרכזים במחשבה, עסוקים באיך לחיות נכון, באיך לעשות, כאילו, במה אנחנו צריכים לעשות, לא איך נראה אלוהים. בניגוד, אני אומר את זה, לנגיד פרוטסטנטיות עם חוויה, ונצרות עם דוגמות.
סימילריות
הקבלה. יש לנו מסורת כזאת של ספקנות וזה, ואני מסכים איתך, קרל פופר אמר שכל הזמן יש לנו אמת בידיים, אנחנו יודעים שיום אחד עלולה להתחלה.
אוקיי, אני מציע שנעשה סמינריון על קבלה, נראה לי שיש לך מה ללמוד.
קבלה אני בהחלט...
אוקיי. אורן, אני רוצה להמשיך איתך, ספר שמע ישראל יהדות חילונית מהרמב"ם ועד אחד העם. טענת פה טענה מאוד מעניינת, אני כמי שגדל בעולם חילוני, ידעת, כאילו אין ממש משהו כזה חילוניות, זה משהו די ריק, זה תמיד לעומת משהו, לא רק שיש משהו, אתה טוען שזה הזרם האותנטי ביותר, אם הבנתי נכון, של היהדות, זה הפרי הבשל ביותר של המסורת היהודית לדורותיה. אם תוכל קצת להסביר, נראה לי שזה קצת חידתי.
כן, שלושה פרקים עכשיו צריך להסביר בזמן קצר. קודם כל ברמה תיאורטית ההתפתחות החילוניות היא התפתחות מתוך עולם אירופאי של מחשבה על אודות האדם, זה לא התפתחות שלילית נגד הדת, להפך, המושג דת נולד לאחר חילוניות, ובכלל אנחנו מערבבים מושגים קודמים ומושגים חדשים, שום דבר לא חוזר על עצמו כאמור, דת איננה דת של ימי הביניים, הדת שאנחנו מתכוונים אליה, ריליגיה זה בכלל מושג, לא רוצה להיכנס לכל זה, כאן זה ארוך ומייגיע מבחינה היסטורית, אבל כן, בוא נלך לעם היהודי, אז כאמור, גם בעולם ההשקפות החילוניות הן לאומיות, הן הומניסטיות, הן נולדו עם ההומניזם הדתי, ההומניזם הוא דתי, הוא מתוך אהבת האגפה, אהבת האל לאדם, ומשם זה מתפתח, כן, האמונה שהאדם יכול, כי הוא יכול להיות לו שכל, אצלנו אצלנו אלה השקפות מרכזיות שאנחנו מזהים. כאמור, אני חוגג את רמב״ם כל הזמן, אבל כל תלמידיו ממשיכיו והפרשנים שנחשבו חלקם כופרים, מבן כספי ורבים אחרים, כן? נרבוני, שהפכו, והרבה הרבה הרבה אחרים, שאני חושב שהם הגיעו כמו נחמן קוכמל, כמו הרבה משכילים, שראו שבעצם המחשבות הנאורות, לא יודע אם אתם מכירים אדם בשם שלמה מיימון, זה רב מפולין שהגיע לברלין, ועם מנדלסון, הוא בעצם אמר, מה כל הקשקוש הזה של אמנואל קאנט, וזה לנו יש רמב״ם, ואנחנו יכולים להגיד דברים, אני לא נכנס לפילוסופיה כאן, אבל דברים ברורים מעליהם, וכך נולד אידיאליזם גרמני, מחשבה על הטוב, לעשות טוב, בלי צורך באימות פיזיולוגי, מכניסטי כזה, דטרמיניסטי. אצלנו חכמים פעלו כל הדורות במרכז, והעולם החילוני היהודי נולד, הוא מגוון מאוד, יש בתוכו גם אנשים שהולכים לבית כנסת לפעמים, אגב, נשים את זה על שולחן, הסוציולוגיה החילונית היא מאוד מגוונת, אבל הוא נשען על אמונה באדם, שכאמור יסודה, וזה, הוא ספקני, וזה משותף לדעתי לחלק גדול מאוד, גם אנשים דתיים, פשוט לא תמיד נאמר, זה פופולרי לדבר על זה. והוא רואה גם את הקהילה כמקור סמכות, ולא רק את מה שנגזר מלמעלה. כלומר, המוסר שלי, הטוב שלי, הוא חלק מהמושגים, כן? שהעולם נברא בדיבור, כן? יש לנו היסטוריה של דיבור על המשמעות של המשמעות, על המשמעות של מילים. ובספר אני מנתח את זה יותר לעומק, ומצרף את הדברים האלה יחד, לא המצאתי כלום, אני בסך הכל צירפתי דברי חכמים.
יפה, אני חושב שעד כה עמדת בזה מושלם.
כן, וזה בסיכום, אומר שהעולם, רגע, ועכשיו מספרית, יהודים הם, חילוניים יהודים הם הזרם הגדול ביותר, רוב יהדות הליברלית של ארצות הברית היא בעצם, הזיקה שלה ליהדות היא תרבות, כן? הולכים לשול, אבל הזיקה שלהם היא תרבותית, כמו רוב, כמו רוב היהודים בישראל, חילוניים ושל מסורתיים. הזרם הגדול ביותר, המשפיע ביותר, היוצר ביותר, המרכזי, אני חושב שהוא סובל מהמון בעיות, כמו כל זרם גדול שצריך, שיש לו הרבה בעיות.
אבל בסך הכל הוא באמת הפרי הבשל, האותנטי, הייתי אומר, של...
ועכשיו, לא בקורמקי,
ממש בשורה.
המונותאיזם הצרוף, אני חושב, אני פה, קשה לי, אבל זה פרק, שני פרקים האחרונים של הספר.
כן.
אני חושב שהוא, שיש משהו צנוע בעולם החילוני, או הפרה-חילוני, שפילוסופים שעוד ידעו לדבר על זה, לפני שפחדו מהדת, שאנחנו יודעים להבין שאנחנו לא מדברים על אלוהים, אבל יש מושג של שלם, של סדר, של שאיפה לטוב, הטוב יותר תמיד.
יפה.
שאנחנו, העולם, כל העולם החילוני, לא רק שהוא שותף, אין חילוניות בלי זה.
יפה.
ולחשוב שחילוניות היא ההפך מדתיות, זה כמו להגיד שהיא ההפך מאנושיות. זה פשוט היעדר, אין זרם שקורה לעצמו בהיעדר, זה פשוט לא יכול להיות.
נעים מאוד.
זה, אני יודע שלחרדים נוח להגיד את זה, שזה, כי אם יש סולם אחד שאתה מחזיק, זה כמות המצוות, אז זה סולם, אבל זה כמו להגיד, כל שותה הקפה, יש מי שותה קפה פחות, תמיד שאומרים לי, אתה מקיים פחות מצוות, אני לא יודע מה, אתה שותה פחות קפה אולי, אבל,
אז בוא נעבור,
לא רואה את היהדות שלי בממד צר, לכן אין פחות.
יפה, בוא נעבור לנציג החרדים כאן, הרב אורי, אני שם אותך כאן בתור הרב החרדי הראשי. אתה שומע כאן את התיאור של אורן, ואורן גם דיבר כשהוא על כך שחילוניות זה אמונה באדם שנברא בצלם, והיא לא מתמקד בעולם הבא, ארציות, כן? נהוג כך, אני חושב, כמו שאורן גם אמר, לראות בעצם את היהדות החרדית. איך אתה מגיב לתיאור הזה של אורן, את החילוניות כיהדות האותנטית, שחוזרת אולי לתנך, לארציות שלו?
קודם כל יש פה אפליה, כי כל אחד בא עם, כל אחד מהפנדל, עם ספרו על הנח, והספר שלי לנח אמור לצאת עוד חודשיים. אפשר, הטיוטה נמצאת שם אצל החבר שלי, אז אפשר...
בעצם אתה רומז שאנחנו ניפגש כאן שוב.
אני אומר שיש פה, כן,
מעשה עבוד
שלי. אבל בעוד חודשיים בעזרת השם. אני כבר אמרתי, בגבי הטיעון המרכזי שהבנתי של אורן, אני חושב שבאמת זה מאוד חשוב שחילונים יקחו את מה שהם רואים כדרך חילונית, ולקחת רגע מה בעצם הערכים, שאנחנו, איך הוא אומר, מצוות, ערכים, זה כמעט אותו דבר, כן? מה בעצם הערכים או המצוות שאנחנו חושבים שיש לנו להביא כתרומה חיובית לסיפור, לסוגיה הישראלית, ולשבת וללמוד את זה, ולהתווכח על זה, ולריב על זה בצורה תורנית, לימודית. אני חושב שזו קריאה חשובה מאוד. חילונים...
לא, זה חשוב, אבל הוא אומר משהו יותר מזה, כי אתה רב פלורליסט ביותר, אני אומר, אוקיי, זה
עוד שנייה, אין בעיה, עוד שנייה נשמע. אני חושב שלא כתוב בשום מקום שחילונים פטורים מתלמוד תורה. כאילו, ואורן צועק את זה, ואני חושב, נכון, עברתי על כל השולחן ערוך, לא ראיתי שחילונים פטורים מתלמוד תורה, בהחלט, כל יהודי שבא ואומר, אני יהודי, ואומר לו, במה אתה יהודי? אז הוא אומר, בוא תקשיב. אז זה ויכוח תורני שצריך לפתוח את המקורות. וסוגיית ההומניזם, למשל, יש לה סוגיה אדירה בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, שחייבים לפתוח את המקורות ולהתווכח עליהם. עכשיו, תחדד את הנקודה של השלב הבא.
הוא אומר בעצם, מה שיוצא מאורן, זה שמה שאמור לצאת מהתורה ומהרמב״ם, דרך רב נחמן קרוכמל וכו', זה היהודי החילוני שמגלם את היהדות במלוא הדרה, במלוא תפארתה. זה האירוע.
המשכיל, הייתי מוסיף.
המשכיל.
זה בהחלט יכול להיות נכון שיש ערכים מסוימים, קצוות מסוימות, נקודות מסוימות, שבאמת הציבור הזה מביא לשולחן, וחבל, כמו שאנחנו אומרים, שהוא לא שם אותם על השולחן ואומר, אלו, יש פה ויכוח תורני, ובוא נתווכח עליו. והשאלות שכמובן נשאלו בעזרת השם, כשהוויכוח הזה יתפתח יותר, זה במה, מה הבירור שיש בתוך סוגיית ההומניזם בין טוב לרע. זאת אומרת, האם ההומניזם הוא טוב? האם בעצם אתה אומר, אני אותו דבר כמו כל הומניסט בלונדון, או בוושינגטון, או במנהטן, או בטוקיו, או שאני, יש לי איזשהו ויכוח בתוך ההומניזם, בתוך ערכי ההומניזם או מצוות ההומניזם, שיש דרך נכונה ודרך לא נכונה. ככה צריך להתחיל את הסוגיה. אוקיי, הומניזם, מילה שיש לה כמובן את השורשים והכל. אוקיי, עכשיו, מהו הומניזם שאנחנו בעדו, ואיזה נקודות בהומניזם אנחנו אומרים? לא, זה בלונדון ככה אומרים, אנחנו יהודים, אנחנו, יש לנו מסורות, יש לנו בירור, אנחנו לומדים את הסוגיה, ואנחנו אומרים, אנחנו מתווכחים איתם. זה בעצם השאלות שהוא יצטרך לענות עליהם תשובות. אני מוכן להכין רשימה, אבל עד רבה.
יש הבדל בין חילוניות...
לענות על השאלות, מה בינך לבין אומניסט בלונדון, שאלה ראשונה, וכן הלאה.
יפה, ידעת שאני זה מדהים. הרב שרקי, חילוניות היא האותנטיות של הזהות היהודית. כבר חלומה.
אתה יודע, יש סיפור על יהודי שעבר מפולין ללונדון, והוא אומר, טוב, אצלי ההתבוללות זה ילך מהר. אני שולח את הבן שלי לבית ספר של גויים, הוא יחזור כמו שצריך. יום אחד הילד חוזר, אבא, היום למדנו על דת. כן? מה למדתם על דת? למדנו שיש אב ובן ורוח הקודש, ושזה הכל דבר אחד. אז אבא אומר, מה פתאום? יש רק אל אחד ואין לו גוף ולא דמות הגוף, ובו אנחנו לא מאמינים. זאת אומרת, יש אופן יהודי להיות אפיקורס, כן? ואני חושב שזה כדאי להעמיק בדבר הזה. הייתי אומר שהחילונות הישראלית, זו של התפוצות זה סיפור אחר, אבל החילונות הישראלית היא אורתודוקסית ביסודה. כלומר, אם אני אשאל חילוני קלאסי, נגיד סטנדרטי, אני אגיד לו, אתה לא דתי, אז מה אתה? אתה רפורמי? לא. אתה קונסרבטיבי? לא. אז מה אתה? אני חילוני, אבל חילוני של מה? למה אתה לא הולך? אתה לא הולך לכנסייה? אתה לא הולך למסגד? לא, אני לא הולך לבית הכנסת. זאת אומרת, ההגדרה של הזהות החילונית שלי עוברת בין היתר לעומתיות האורתודוקסית. בעצם להיות חילוני בישראל זה אורתודוקסי לייט.
אבל זה תיאור מצב. קודם כל, הם עדיין לא שמעו שיש רב חילוני, בעזרת השם אחרי זה יהיה להם ככה כתובת. אבל זה תיאור מצב. אורן אומר, יש אידיאל אחר, פשוט החילונים לא יודעים, אני אסביר להם. מה הוא מפספס לגבי הסיפור היהודי?
החילוניות היא מושג שנולד באירופה. באירופה של תקופת הרנסנס, פחות או יותר, ארסמוס וכל החברה האלה. ובעצם זה היה ריאקציה נגד הדוגמטיקה הקתולית. כן, זה לכן לא במקרה, חלק גדול היו פרוטסטנטים בסוף. זאת אומרת, היה איזה מין מרד נגד הכיפאון שהמושג של האלוהות קפה על האדם. זה כיוון שלא היה קיים ביהדות, ואני חושב שבעצם אורן כאן מאבחן את זה, שבתוך היהדות לא היה יחס אל האלוהות כאל יחס של עריצות, של האשמה של האדם, אלוהים שהוא עוין את האדם. זה לא היה. הייתי אומר כך, אפשר לומר שאירופה ירשה, כלומר במרד שלה נגד הדת, היא ירשה את הליברליזם שלה ואת ההומניזם שלה, אפשר לומר, מהפילוסופיה היוונית. הפילוסופיה היוונית אמרה שבעצם האדם הוא במרכז. איפה אלוהים? אם הוא קיים. אם יש אלוהים, הוא בפריפריה. שלא יפריע יותר מדי, ובתפיסה הזאת, המשטר המדיני האולטימטיבי זה ליברליזם, זה הדמוקרטיה הליברלית, אפשר לומר. וזה מגיע עד מה שקורה היום, שזה הדיקטטורה הליברלית שנכפתה עלינו. אבל, לעומת זה, העולם האסלאמיסטי דווקא חושב בדיוק הפוך. וכשהוא שומע דיבורים על האדם במרכז, הוא מתקומם. זה שורט את ההכרה הדתית שלו, שאללהו אכבר הוא הגדול מכולם. ואז מה יש ליהדות לומר? לא אלוהים במרכז, ולא האדם במרכז, אלא הדיאלוג ביניהם, שיתוף הפעולה בין אלוהים לבין האדם, זה מה שנותן לאדם את כל מלוא שיעור הקומה שלו. ולכן לא במקרה, התפילה היהודית נעשית בעמידה ולא בקריאה. ואני חושב שיש הרבה מה ללמוד מזה, כך שבעצם, אתה אומר שהתנועה החילונית, אגב, המגזר החילוני מתי נולד? עם הרפורמה המשפטית. זה תאריך ההיווצרות של המגזר החילוני. עכשיו, המגזר החילוני...
הכרעה נגד הרפורמה הייתה בעיקרה החילוני.
לא רק זה, היא יסדה את ההכרה החילונית, הקבוצתית. לפני כן זה לא היה. סתם יהודי היה חילוני, כי הוא לא שמר מצוות נקודה. בימינו זה כבר הופך להיות תודעה. התודעה הזאת מרגישה מאוימת, כי היא בסופו של דבר מיעוט בחברה, אבל היא חזקה מאוד. והיא מאזנת את הנטייה שעשויה להתפתח של קתוליות יהודית. לכן במובן הזה אני חושב שיש בתנועה החילונית תרומה להיווצרותו של היהודי העתידי. כן? אני לא יכול להסכים עם הרבה מאוד מהדברים שנאמרו, לא על ידי אורן ולא על ידי הרב אוריה. כן? כלומר, אני חושב שפה הם מייצגים באיזשהו מקום קצוות של הזהות היהודית, אבל כל זהות נבנית מהקצוות שלה.
בואו נלך לזה...
אגב, אני רוצה בהקשר הזה, אני לא יכול להתאפק. תמיד יש משהו שאני אומר על דבריו של עמוס עוז. עמוס עוז אמר פעם, הרב קוק חושב שאני חלק מתהליך הגאולה. אז דע לך, הרב קוק, אני לא חלק מתהליך הגאולה שלך. רק יש דבר אחד שאני תמיד טוען, והוא שגם הסירוב של עמוס עוז להיות חלק מתהליך הגאולה, גם זה חלק מתהליך הגאולה, וזה נורא מעצבן, כי זה פטרנליזם צרוף.
אני באמת נגד כל... אני נגד כל...
הרב אוריה, אז לפני ש... הרב אוריה, אז לפני שככה אנחנו עושים איזשהו סבב אחרון של התייחסות, אפשר גם להתייחס למה שנאמר, אבל גם אם אנחנו רוצים ממש לקראת סיום לרדת עם יוסף לבור, אני מרגיש, דיברת פה על ריאקציה, שאנחנו חיים פה באיזשהו מתח של ריאקציה מתמדת, קפלן יחסמו, מורדכי דוד יגיע, זה מי יודע באמת לאן זה ימשיך ולאן זה ילך, כל אחד מימין ומשמאל, והאידיוט שימושי וחוסר הדיאלוג שככה בחברה הישראלית, זה מה שמאוד מאוד נפוץ כיום. לכן השאלה היא, איך אנחנו יוצאים מהבור? תנסו לסיים באיזשהו משהו אופטימי, אפשר כמובן גם להתייחס למה שנאמר. הרב אוריה, נתחיל איתך, אורן, מה שתייחסויות יחסית קצרות, נתנאל והרב יסיים.
כמו שאמרתי, להלכות מלחמת אחים, ויש לי אגב שיעורים שמסרתי על זה גם בפרשת קורח, כאילו, אוקיי, אז איך כן? לא תהיה כקורח ועדתו, מכאן שאסור להחזיק במחלוקת. אז מה כן צריך להיות? סמרטוט? כן, זה אין מצווה כזאת. איך לריב? זה, יש לזה תורה. אז מסרתי על זה, אני לא אתן כאן את כל הקיצור שולחן ערוך ללכות מלחמת אחים, אבל יש כזה. אני רק את זה לא כזה ארוך, היום בנוטבוק מסכם את זה בשניות. אז אני רק נקודה לשאלתך. כל ציבור, כל שבט, כן, ממה שאנחנו כולנו פה בישראל, צריך, כמו שאמרתי, לשים על השולחן, לא רק את הפערים, כמו שאמרתי, אלא קווים, קו אדום, קו שחור, כמו שיש בכנרת. מה זה אומר קו אדום, קו שחור? קו אדום זה אומר על מה אני שובר את הכלים. זאת אומרת, מה מבחינתי זה קריטי. ויש פה הרבה שבטים, זה כאילו נראה מובן מאליו, אבל יש פה הרבה שבטים שממש לא סימנו את הקו האדום שלהם. וקו שחור, שכמובן יותר חמור, זה איזה דברים אני לעולם לא יעשה. איזה דברים אני, איך אני לא יפיל את התקרה, כן? בוא נגיד, יכול להיות שכל מה שנוגע בציפורן של מישהו אחר פה, של יהודי בישראל, של אדם בישראל, זה דבר שאסור לעשות. חייב להיות, אמנת ג'נבה זה כללים בינתיים הכי טובים שיש, בשביל מלחמות עם אויב. צריך אמנה ישראלית, מה הקווים האדומים והשחורים למריבה בין אחים. בזה אנחנו מקדמים את הפרק הבא של יוסף ואחיו.
אוקיי, מחר רק אתגר אחד קטן על זה, מחר עובר חוק הגיוס, כל החרדים צריכים ללכת לצבא, איפה זה מבחינתך, איזה קו ומה מותר לעשות? ממש בקצרה, בגלל שאתה מומחה בהלכות מלחמות אחים.
זה בהחלט קו אדום, שהציבור החרדי אומר, אנחנו פה נשבור את הכלים מבחינת הקו האדום, לא נסכים, והקו השחור, כמו שאמרתי מקודם, לעשות דבר שיגרום נזק לאיזשהו יהודי, זה קו שחור. להילחם, כן, להילחם בבית, בין האחים, אבל חלילה לא לפגוע באחד האחים, זה קו שחור, ושאר הקיצור שולחן ערוך, אני אשמח אחר כך לספק למישהו.
בנוטבוק אליהם.
אני לא הבנתי את התשובה האחרונה. בסדר, תסביר לך זה, בסדר? מה עושים עם ה...
אני אתן דוגמה
מה עושים עם הגיוס, בקיצור?
לא, הוא לא עוזר שם שהוא שאל. הוא שאל קו אדום ושחור, אני אתן דוגמה. למשל, אני חושב שקו שחור זה ללכת... כן, בלי שמות, כן, ללכת לבקש התערבות של מעצמות זרות, זה יכול להיות קו שחור, ללכת באיזושהי צורה להגיד, אוקיי, אז אני לא אכפת לי כבר ממה שקורה פה בסיפור, אני עוזב את הסיפור בארץ ישראל, לא, אדם יכול להגיד, אני יורד מארץ כדי להילחם משם, כמו שצ'רצ'יל אמר, אני לא עוזב את עם ישראל, אני הולך לשם אבל להילחם, לא שאני עכשיו, כמו שאומרים, אני הולך לשם ולא יודע מה יהיה בעוד שלוש דורות עם הנכדים שלי. זה קו שחור. אני בסיפור, אני במלחמה, אני כמו שהוא אומר, אני יהודי וחשוב לי מה זה היהדות, ואני אלחם על זה הטיפת דמי האחרונה, ולכן אסור לשבור את כללי המשחק הזה. אם אתה קם ואומר, אני הולך, אוקיי, אם ככה, אני הולך. זה קו שחור.
נפתח בפרסומת. במגילת העצמאות וערכיה, אנחנו עומדים לקיים כנס יחד עם מנהיגים בציבור הדתי. בנימין של פרופסור בני שלום, דוד סתיו יבוא גם, הרב דוד סתיו, וביקשו ממני להנחות פשוט השבוע את הכנס הזה שאנחנו שותפים בו, אנחנו זה היוזמה, אנחנו היהדות של מגילת העצמאות, ובכנס הזה אנחנו נעסוק בדיוק בשאלה הזאת של הערכים המשותפים, שזה אולי חלק מהדרך לבלום את ההידרדרות, כשאני אסיים תכף, אבל הערה תיאורטית בהנחות שלך, אורי, שהנחת קודם, היו הרבה מאוד מונחים צרים, גם של דת וגם של חילוניות. אבל היות ואני בינתיים לא מומחה לדת, רק לחילוניות, זה הדוקטורט שלי, אז אני רק בזהירות רוצה לומר שיש, וגם בספר יש פרק שלם, שלושה ממדים של חילוניות, זה נורא מבלבל. מהסכם וסטליה פחות יותר יש את החילוניות הארצית, באמת נגד הממסד הקתולי, זה תחום אחד שבית חולים הופך לריבוי במקום תיקון עולם. אבל יש ממד שני, יש ממד שהוא סוציולוגי, כמובן נוצר זרם כזה בערים הגדולות, גם בקרב יהודים, אולי קודם בקרב יהודים, כבר בספרד כבר יש בתי ספר משכיליים, כן, מי שלומד את זה. והדבר, ההיבט השלישי הוא כמובן ההיבט הרוחני, מה הם נושאים אותו זרם, במה הם מאמינים, כן, וזה הדיון שלא העמקנו. האמונה באדם, שהיא הפכה להיות אמונה באדם, וזה בהחלט דיאלוג, אני מקבל את זה, יכול להיות שם דיאלוג, אבל בעולם שלי, בהמשך ישיר ונאמן לדברי רמב״ם, לגבי האלוהים שווה לשתוק. אוקיי? ולכן אני לא מדבר בשם אלוהים או לידו, או גם לא בעזרת שם של אף אחד, אף פעם. פשוט כי אני יהודי, ככה אני מרגיש. בסדר? ולכן אני אומר את זה כחילוני אדוק, מונותאיסט, בהמשך למונותאיזם צרוף. אני אסיים.
האם פחקים שלך אורן, אתה יכול לדבר על אל שמתערב? אל שמשגיח? אל ש...
לא. שוב, אם נכנסים למורה נבוכים, ואני מאוד אוהב את הפרשנות של רמב״ם, בסוף אתם מבינים שזה האדם ושכלו עושה את זה, אז אפשר, מי שרוצה לפרש את זה ככה, כמו רמב״ם, שיהיה לו לברכה, אבל לא צריך. במושג הפשוט שמתכוונים אליו ביום יום, לפי דעתי זה דמיון השווא שרמב״ם הזהיר להתרחק ממנו. לגבי, אני אסיים בשתי הערות פסימיות, אף על פי שאני אופטימי, כי אני כן חושב שנצליח להתגבר ונעמוד קשה אין ספק.
זאת סתירה.
כן, לא, אני אומר את זה עכשיו, אני אופטימי, כי אני רוצה שנאבק ונעשה את השינוי, זו הסיבה שאני פה. אבל המגמות הן קשות מאוד. אנחנו מול שתי מגמות שמאיימות על עצם קיומו של הבית הלאומי שלנו. אנחנו מול שתי מגמות שהשתנו פה בעשורים האחרונים, זה לא קפלן שהשתנה. לא נולדו חילוניים לאחרונה. עלו פה שני זרמים שהפכו להיות משוליים של החברה הישראלית, למובילי החברה הישראלית, וזה מוביל, אי אפשר להתעלם על תהליך ההיסטורי הזה. זאת האמת ההיסטורית כאן, חדשה. זרם שהוא לכיוון משיחי, לא רציונלי, לא מתחשב בגויים, לא הולך על שוויון, לא רוצה לשלוט בעם אחר, רוצה ליצור מצב שאנחנו, או לפחות שם את זה בחזונו. אני לא אומר דרך אגב, אני יכול להיות ימני, בשקפתי, ולהגיד רק עוד 100 שנה יש כן, זה בכלל לא עניין. השאלה מה חזוני? אם חזוני הוא עליון על עם אחר פה בארץ, זה חזון שהוא סותר, הוא צריך להחליף מגילת העצמאות כדי לאמץ חזון כזה. בנוסף לכך, המשמעות של דור גדל על חשבון מדינה, ולא נוטל חלק, לא בכלכלה, לא בביטחון, זה בלתי, כל מדען מתחיל יודע לנתח איך זה לא סוסטיינבילי, לא תהיה פה מדינה. אז אני אומר, אלה שתי מגמות שאם אנחנו לא מתמודדים איתם, ואני חושב שמגילת העצמאות היא ההתמודדות הרוחנית, הסוציולוגית איתם, החינוכית איתם, ואני פה בשביל זה. אני פה כי אני חושב שבמאבק הזה אנחנו חייבים להתאמץ.
יפה.
ולמצוא את השיתוף, ולמצוא את הסוגיה, ולמצוא את הדיון על הומניזם בסדר גמור. לא להתבלבל מהפיל הגדול שבחדר.
יפה. נתנאל, אני אשים אותך בפוזיציה שאני לא יודע אם אתה נוח לך להיות בה, דווקא תחזור עכשיו לתפקיד המרגיע הלאומי. אתה אמרת, גדלת בשומרון, אתה נתפס דמות בין מגזרית, ומה אתה אומר לאורן? אתה יכול להרגיע אותו, להרגיע אותנו?
אני לא יודע איך אני נתפס וזה, ומה, הפכת אותי לנביא זם שעכשיו אני צריך
לחבר
לנחתיי?
שאתה אופטימי.
אני לא ארגיע, אבל השעה מאוחרת, אז נדבר על מה שכולם אוהבים, נדבר על אוכל, ומתוך זה אולי יהיה מסר. אני לא אחדש, אבל אני רק אנסה להמשיג דברים שהמשגתי בעבר. המאכל הלאומי של אנשי ארץ יהודה, אנחנו נקרא לעבוד שבועיים במגילת רות, זה חומוס. חומוס הוא מאכל ישראלי. רות יושבת בבית לחם כמה קילומטרים, ותטבול פיתה בחומץ, ותאכל ותסבע ותותר. חומץ זה לאו דווקא חומץ של יין, אלא זה החמצה. חמצה זה חומוס. כנראה שהחומוס הוא ישראלי, לא ישראלי, סליחה, יהודי, ביהודה. אז אני רוצה לתת משל שנתתי בעבר. אנשי יהודה, יש כל מיני שאלות, איך נאחד את עם ישראל? אז אנשי יהודה הם אומרים, אנחנו נכין חומוס, ניקח את כל הגרגירים השונים, נטחן, דק, 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 לא, יהיה לך קרם, משחה, אתה לא תוכל לראות את ההבדלים, אחלה, אפשר לנגב את זה טוב. יש כאלה שאומרים, לא, חס וחלילה, החברה הישראלית שהיא מורכבת מכל כך הרבה שבטים, אנחנו כמו פיצה. זה מזכיר קצת את נאום השבטים של רובי ריבלין. יש כל כך הרבה שבטים, עדיף שלא, כמו הילדים שלי, שאם בפיצה הטירס נוגע בזיתים, היא לא תוכל, יש משולש זיתים, משולש פיצה, משולש פטריות, עדיף לא להרבב, נשמור על איזשהו זה, שלא יתערבב, שהשבטים לא יתערבבו. אבל המאכל הכי ישראלי זה שקשוקה. וכשאתה אוכל חומוס, אפילו רות לא הצליחה לסיים, ותאכל ותסבע ותותר, היא לא הצליחה לסיים את המנה. כמה אפשר לאכול חומוס? ופיצה עושה צרבת. אבל בשקשוקה יש את כל אבות המזון. שקשוקה, היופי בה זה שהיא לא ממוססת את המרכיבים, היא שומרת אותם, יש לך את הביצה, מי ששם, יש את העגבניה, יש את הבצל, ואתה יכול להבחין בהם. אבל כל אחד נותן את הטעם לחבר שלו. זאת אומרת, אנחנו שומרים על השבטיות, כי השבטיות חשובה, אני לא רוצה לשנות אף אחד מהשולחן, אבל אני רוצה לקבל קצת את הטעם מהבצל, קצת מהביצה, קצת מהזה. אז זה מבחינתי הסיפור, מה שנקרא שנראה כל אחד מעלת חברנו. השבטיות הישראלית לא תשתנה. יש מי שמפנטז שיום אחד כולם יהיו השבט שלי, או יש מי שאומר, זה עבוד, יהיה פשוט שבטיות שאי אפשר לחבר זה. אבל אנחנו לא פיצה ולא חומוס, אנחנו שקשוקאים, וזה זה זה יעבוד, תהיה שקשוק הטעימה.
טוב, אני לא יודע אם הגענו כאן לאיזושהי אחדות, אבל מה שבטוח, כולם עכשיו רעבים והולכים עכשיו לאיזה סמבוסק. נתנאל אלינסון, דוקטור אורני שלום, הרב אורי אינבל, הרב אורי שרקי, תודה רבה רבה. אני אסיים עם פסוק, את אחי אנוכי מבקש. ומי ייתן שככה בעוד כמה שנים נדבר רק על האחדות שפתאום פרצה פה, ככה בלי ששמנו לב, אולי בלי השגחה, עם השגחה. תודה רבה, תודה רבה לכם, תודה רבה.